וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען ארץ מגוריהם אשר גרו בה וגם אני שמעתי את נהגת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם וכולי אז יש כאן חמישה לשונות הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי למה החמישה לשונות האלה? למה לא היה מספיק להגיד לשון אחד של גאולה? הבא החמישה לשונות אלא בא לרמוז לך החמישה לשונות האלה לחמישה עניינים והוצאתי לרמוז ליציאת מצרים אחר כך, והצלתי לרמוז לגאולת הגוף, פירוק מהשעבוד, והיו שבורים במעמד הר סיני, כולם התרפו מהקלקולים שלהם, ויראו את הקולות, מלמד שכל הסומים חזרו העיניים שלהם לראות. ואלה שהיו צריכים משקפיים במעמד הר סיני, כל המשקפיים זרקו אותם. לא היה צריך משקפיים, ויראו, מלמד שכולם התרפו וראו, וישמעו את כל השם מדבר מתוך הענן ששמעו, כל הסומים, כל החרשים התחילו לשמוע. אחר כך ויעמדו בתחתית ההר, מלמד שאלה שהיו צולעים וקטועי רגליים, אלה שהיו להם חגרים, אלה שלא יכלו לעמוד, כולם התרפו ברגליים שלהם. ואיפה תדע שכל הגוף התרפה? שנאמר כל השם דיבר, השם נעשה ונשמע. אם אמרו נעשה, משמע כולם היו יכולים לעשות. לא היה אף אחד שיכל להגיד, כל אשר דיבר השם נעשה, חוץ מלהניח תפילין, למה הוא משותק ביד אחד, אז הוא לא יכול להניח תפילין. לא היה דבר כזה. כולם התרפו, רמח איבריהם, שסה גידיהם, כולם היו בריאים בבריהם הרוחניים והגשמיים, ולכן כולם אמרו, נעשה ונשמע את כל הדברים אשר דיבר השם. ולכן, והצלתי, והצלתי אתכם, הצלתי רומז על גאולת הגוף. למה גאולת הגוף? פירוק מהשעבוד. היו עובדים, בלי תנאים, בלי עזרה ראשונה, קיבל פצע, נפתח לו, שמו לו יוד, חיטוי, טטנוס, שום דבר. לא היה להם כלום, שיכו לעבוד, עד הסבל, עד כמה מתו במצרים. כמה יהודים נקברו הגופות שלהם עדיין במצרים קבורים. אלה שמתו בכל אותם הימים של השעבוד, קבורים היום במצרים. נמצאים שמה. מתי יצאו? איפה נמצאים? יבוא משיח צדקנו, יהיה גלגול מחילות, כולם יעברו מתחת לאדמה. כולם יבואו, יתקבצו ויבואו מתחת לאדמה, ואז כל אלה יגידו, אנחנו היינו במצרים. מסכן, הוא מת מהעבודה קשה, הוא מת מחוסר תזונה, הוא מת מהמכות שהוא קיבל מהשוטרים. כל אחד מת מעניין אחר. אז זה הצלתי. איזה הצלה הייתה כאן? הצלה של הגוף, שלא היו צריכים להשתעבד יותר במצרים. אחר כך, וגאלתי, רומז על גאולת הנפש. כשהם יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא גם את הנשמה שלהם ממצרים העליונה. הרי מה העניין שהיה שם? כולם נכנסו למצרים, כל הנשמות העליונות של כולם נכנסו בתחת הקליפה. פרעו זה היה כיסא לסמך מם. כמו שיש, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אדם שמתקדש ומזדכך, הוא נעשה כיסא לקדושה, שכינה שורה עליו, אדם שנהיה רשע, שמרשיע ברמינן, ובפרט אם המרשיע בברית שלו, ועושה אבונות, נהיה כיסא לסמך מם. והסמך מם יושב עליו. הסמך מם יושב עליו. נו, ומה עם אהבת ישראל קצת? הנה יש פה מקום, יש מישהו יושב פה? אז יש פה שתי מקומות, תן לו לשבת. מה זה, איפה אהבת ישראל? מה אני מלמד פה? משה, אתה יכול לשבת בחוץ. את לשבת לידי? בשבוע הבא. בכל מקרה, מה שיצא, שיש כאלה אנשים מסכנים שמתו במצרים. אנחנו, כשאנחנו נכנסנו למצרים, הנשמות שלנו נכנסו למעלה לשמיים במצרים. מצרים העליונה. ואתם תבינו שיש בזה סוד. יש ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. יש ארץ ישראל התחתונה, כנגדה יש ארץ ישראל העליונה. אותו מטה יש למעלה. עכשיו, איפה שיש ערבים יושבים, למעלה יש חיצונים יושבים.
ולכן כל מקום שמוסרים לגויים, תדעו לכם שמסרו את זה לחיצונים, ולמעלה בשמיים החיצונים כבשו את אותו מקום. ולכן המלחמה היא לא כאן למטה, אם יהיה לך איזה שכונה בירושלים או לא יהיה לך, אם ימסרו את גוש קטיף או לא ימסרו את לבנון. לא, זה הכל מלחמה עליונה בשמיים. אם יש זכויות, מוציאים את החיצונים, ואז עם ישראל לוקחים את השטח, הקדושה לוקחת את השטח למעלה, ועם ישראל זכו בשטח למטה. אם אין זכויות, אז הסמך מן בא ותובע עוד חלק בקדושה, הוא לוקח למעלה, ואז ממנה למטה מוסרים שטחים. זה העניין. כשנכנסים, כשאדם נכנס למקום של תועבה, למקום של תומעה, למקום של סיטרה אחרה, של קליפה, הוא מכניס את הנשמה שלו למעלה למקום של קליפה, ומתמים אותו, והוא אפילו לא שם לב. בקיצור, מה שאני מנסה להסביר לכם, דבר עמוק, כשאתה הולך למטה, הנשמה שלך הולכת למעלה. אם אתה הולך לבתי כנסת, אתה מכניס את הנשמה, יש בית כנסת מוסיוף של מעלה. שם החכמים, רבי שלמה מוסיוף יושב, החכמים, כולם שם נמצאים למעלה. עכשיו כל הנשמות שלנו נמצאים בבית כנסת מוסיוף של מעלה. אדם יוצא מהבית כנסת כאן למטה, הוא גם יוצא מלמעלה. הולך עכשיו למקום של קליפה, של תועבה, של סיטרה אחרא, מתמים אותו שם למעלה. כשהם נכנסו כולם למצרים, אז כולם תימאו אותם שם במצרים. אני אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה שכתוב בהגדה של פסח. ואילו לא היינו יוצאים ממצרים, אז מה כתוב? עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים היינו לפרעו. מה זה פרעו? בן על מוות? מה זה פרעו? לא ימות? גם פרעו ימות. אז מה זה היינו עבדים לפרעו? גם הוא היה מת. אלא שגם אם פרעו הזה היה מת, הנשמות שלנו היו כלואות שם במצרים העליונה. כשהשם הוריד אותנו, הוציא אותנו ממצרים של מטה, הוא הוציא אותנו ממצרים של מעלה. פרעו הזה שאומר הפסוק, ואילו אנחנו, בנינו, בני בנינו, עבדים היינו לפרעו, מדובר על הסמך מהם. סמך מהם כל פעם יושב על מישהו אחר. פעם הוא יושב על בלשצר, פעם הוא יושב על נבוכדנצר, פעם הוא יושב על אנטיוכוס, ופעם הוא יושב על היטלר, פעם הוא יושב על ברגותי. גם הוא יושב. היום הוא גם יושב על כמה אנשים. היום על כמה אנשים הוא יושב, לא על אחד. נמצאים, נמצאים, כן, גם הוא, גם הוא. אז הוא יושב הסמך מהם עליהם, ולכן אנחנו אומרים עדיין היינו עבדים לפרעו. אבל פרעו היה מת! לא מדבר על פרעו הזה, על פרעו העליון, הסמך מהם. ולכן כשיצא הגוף שלנו ממצרים למטה, השם הוציא אותנו ממצרים של מעלה. וזה השבח של יציאת מצרים. מה זה היינו עבדים? אפילו הקושים בארצות הברית כבר לא עבדים. איזה עבד? אנחנו היינו עבדים? נגמר, דברים משתנים, העולם מודרני. איזה עבדים? לא היינו עבדים, אלא הכוונה שגם אם היינו יוצאים ממצרים, עדיין היינו מתחת ממשלת הקליפה והסטרה אחרא. ולכן תבינו מה זה יציאת מצרים, שיצא הנשמה שלנו מהקליפה, יצא הנשמה שלנו מהסטרה אחרא. ועל זה הוא אומר, וגאלתי, איזה גאולה הייתה שם? גאולת הנפש. הם נכנסו כולם למצרים, אז כולם תימאו אותם שם במצרים. אני אף פעם לא הבנתי את הדבר הזה שכתוב בהגדה של פסח. ואילו לא היינו יוצאים ממצרים, אז מה כתוב? עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו עבדים היינו לפרעו. מה זה פרעו? בן על מוות? מה זה פרעו? לא ימות? גם פרעו ימות. אז מה זה היינו עבדים לפרעו? גם הוא היה מת. אלא שגם אם פרעו הזה היה מת, הנשמות שלנו היו כלואות שם במצרים העליונה. כשהשם הוריד אותנו, הוציא אותנו ממצרים של מטה, הוא הוציא אותנו ממצרים של מעלה. פרעו הזה שאומר הפסוק, ואילו אנחנו, בנינו, בני בנינו, עבדים היינו לפרעו, מדובר על הסמך מהם. סמך מהם כל פעם יושב על מישהו אחר. פעם הוא יושב על בלשצר, פעם הוא יושב על נבוכדנצר, פעם הוא יושב על אנטיוכוס, ופעם הוא יושב על היטלר, פעם הוא יושב על ברגותי. גם הוא יושב. היום הוא גם יושב על כמה אנשים. היום על כמה אנשים הוא יושב, לא על אחד. נמצאים, נמצאים, כן, גם הוא, גם הוא. אז הוא יושב הסמך מהם עליהם, ולכן אנחנו אומרים עדיין היינו עבדים לפרעו. אבל פרעו היה מת! מת. לא מדבר על פרו הזה, על פרו העליון, הסמך מם. ולכן כשיצא הגוף שלנו ממצרים למטה, השם הוציא אותנו ממצרים של מעלה. וזה השבח של יציאת מצרים. מה זה היינו עבדים? אפילו הקושים בארצות הברית כבר לא עבדים. איזה עבד? אנחנו היינו עבדים? נגמר, דברים משתנים, העולם מודרני. איזה עבדים? לא היינו עבדים, אלא הכוונה שגם אם היינו יוצאים ממצרים, עדיין היינו מתחת ממשלת הקליפה והסטרה האחרה. ולכן אנשים רוצים לומר שחוץ לארץ, בתוך בתי כנסת, יש איזה גיל של ארץ ישראל ברחובות. זאת אומרת, כמו שהגמרא אומרת במסכת מגילה, חפתת, והיא להם מקדש מעט, אומרת הגמרא מלמד שעתידים מקדשי מעט שבחוץ לארץ להיקבע בארץ ישראל. יש בית כנסת ענק בשערי ציון, ברוקלין, על אושן פארקווי. לעתיד לבוא, הוא יהיה פה בארץ ישראל, ליד מוסיוף. מה, אבל איך יהיה פה? איפה יש מקום? האדמה תימתח. יהיה האדמה, ארץ הצבי, עושים רצונו של מקום, נמתחת. למה צבי? הצבי כשהאור עליו נראה גדול. תפשיט מעליו את האור, פתאום מתכווץ לך לדבר כזה קטן. אבל עליו זה היה ככה. ככה ארץ ישראל. עושים מצוות, מתרחב את הארץ. לא עושים מצוות, שרינק. הכל מתכווץ. ולכן אמר והבאתי, הבאתי אתכם למקום של שלמות, הבאתי אתכם למקום שהאוויר של ארץ ישראל מחכים כופנון חטא מודבט בבא בתרה. הקדוש ברוך הוא מנשב אוויר מאיכל לבנת הספיר, מי שיודע, היכלות גן עדן, יודע שיש לנו שבעה היכלות כאן בגן עדן הארץ, ועוד כנגדם שבעה היכלות למעלה. היכלות למעלה מפורשים בזוהר פיקודי רש סמך ב', היכלות למטה זוהר והיחיד אף רש למת ח'. כמובן, רש למת ח' ומעלה, למת ח', למת ת', מ', מ', א', זה היכלות של גן עדן למטה. הקדוש ברוך הוא כשהוא רוצה לתת לנו אוויר, הוא פותח את השער הכי תחתון של גן עדן העליון, שבעה מדורים. המדור הכי תחתון בגן עדן עליון נקרא היכל לבנת הספיר. וזה מה שכתוב, ויחזו את אלוהים ויאכלו וישתו ויראו תחת מעשה רגליו וכו', כתוב שם היכל לבנת הספיר, כמעשה השמיים לתואר, כעצם השמיים לתואר. מה זה היכל לבנת הספיר? מלמד שפתח להם את הגן עדן וראו את גן עדן. זה הגן עדן העליון, גן עדן תחתון זה פה. פתח שלא מערת המכפלה. גמרא אומרת שלושה פתחים לגיהנם, דף י"ט מסכת עירובין. שלושה פתחים יש לגיהנם, אחד בים, אחד ביבשה ואחד סמוך לירושלים. היינו בירושלים. והגמרא שואלת איפה? גיא בן הינום, הסינמטק. שמה, קונים כרטיס ונכנסים לגיהנם. שמה הסינמטק. שם זה פתח של גיהנם, ככה הגמרא אומרת. סמוך לירושלים, למה אמרה לא בירושלים? כי זה לא בירושלים, ירושלים העתיקה היה העיר העתיקה. אז זה סמוך לירושלים, סינמטק, פתח של גיהנם. ופתח של גן עדן איפה? אמר רבי שמעון בן לקיש, אם בארץ ישראל הוא, בית שאן הוא. בית שאן. מה בית שאן עכשיו נכנס? מי מכיר את בית שאן? מי רוצה לגור בבית שאן? מה יש שם? מה איבדנו שם? איך נהיה שם פתאום פתח של גן עדן? לא, קודם כל לא בטוח שזה בית שאן של היום. בוא נתחיל ככה. ובית, אני אף פעם לא הבנתי את המאמר הזה. אם היו שואלים אותי איפה צריך להיות פתח של גן עדן, ירושלים הבירה, עיר הקודש והמקדש. ועוד יותר מזה, זה כנגד זה עשה השם אלוקים. אם הוא עשה את פתח של גיהנם פה, אז גם פתח של גן עדן צריך להיות פה. מה הרעיון? איך פתח של גן עדן הלך נהיה בבית שאן? ובטח של גיהנם עוד בירושלים? בא ללמד אותך ירושלים כולה מידת הדין. מי שנמצא בפלטרין המלך מדקדקים איתו, אינו דומה חוטא ברחובה של עיר לחוטא בפלטרין של מלך. ולכן ירושלים של זהב, מה זה של זהב? זהב מידת הדין, זהב עשו לעגל, כסף מידת החסד. ואתה תראה הרבה פעמים כל המקובלים הלכו לגור בצפת. למה? אמרתי לכם כבר שרבי אברהם אזולאי כותב, צפת היא מוכנה לשלמות בחוכמת הקבלה, שאדם יעסוק בה. היא הרבה יותר גבוהה מירושלים. ירושלים 600 מטר מעל פני הים. צפת 900 מטר מעל פני הים. אז ככל שעולים יותר, אז יש פחות תומעה. תומעה זה דווקא בקרקע. אז שמה יש מעלה גדולה שמה לגור בצפת, ואז הוא נהיה חכם גדול בעניין של קבלה. אבל סוף סוף כולם הלכו לשם, למה לא באו לפה? אז יש כל מיני תירוצים, אבל רבנו הארי היה יכול לעשות להם שם המפורש להביא אותם לפה לגור בירושלים. ירושלים מידת הדין. אדם כל הזמן, אתה לא רואה ירושלים תוססים. פעם הלכתי לצפת, אז היה שם איזה ילד אחד, ראה אותי, איזה בחור, אני יודע, ילד צעיר. אומר לי, אתה יודע, רואה מתי שאתה מירושלמי. עכשיו הוא לא מכיר אותי, הוא לא ראה אותי, שאני לא יודע, הוא לא יודע מי אני. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה בלחץ, אתה כל הזמן בזה, אתה כל הזמן נומה עכשיו, עכשיו אתה זה, תביא את אוספו, תביא, אתם לחוצים. ירושלים, הנערים בירושלים תוססים, ככה הוא אומר לי, תוססים. אמרתי לו, ומה בו בצפת? הוא אומר, בוא תראה. פתאום אתה רואה, הולכים בשנטי כזה. מה המצב, דודי? דודי? מה, רגועים, הכל בשנטי בסלואו מושן. פה ירושלים אש! אתה הולכים, אם אתה לא שם לב, דורסים אותך גם ברחוב פה. ולכן, אתה רואה סוף סוף שירושלים, המקובלים לא באו לפה, זה פלטרין של מלך. מי שחוטא פה, אוי ואבוי, חוטא, מידת הדין מקטרגת עליו. ולכן, שם הקדוש ברוך הוא את שער של גיהינם כאן, לרמוז לבני האדם, אתה כאן? צדק ילין בה ואתה מרצחים. זאת ירושלים, צדק, מידת הדין ילין בה. והיא זאתי שדנה את האדם כאן בירושלים, מידת הדין גואשת. אבל שמה, בצפון, בגליל, בית שען, שמה גן עדן, שמה יותר רגוע. אבל כאן בירושלים מידת הדין. דבר אחר, אני רציתי לתרץ, למה פה אין שער גן עדן? למה שער גיהנם בירושלים ושער גן עדן לא? למה? אז אני אמרתי, בגלל שירושלים עצמה היא קדושה. אז זה כנגד זה עשה השם אלוקים. יש 10 קילו קדושה לירושלים, אז כנגד זה צריך להביא גם קליפה, אז שם שמו את שער של גיהנם פה. היו שמים גם את שער גן עדן פה, אז היה כבר 20 קילו של קדושה פה, ויש רק 10 קילו של גיהנם בגלל השער של גיהנם. ולכן מה שהרעיון כאן זה כדי לעשות זה כנגד זה, שער של גיהנם נמצא פה, כיוון שבירושלים היא כבר בלאו הכי קדושה, אז לא שמו את שער של גיהנם, את שער של גן עדן כאן בירושלים. בכל מקרה, זה מה שכתוב והבאתי אתכם. מה זה והבאתי? הבאתי אתכם לארץ זבת חלב ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם. מה זה לחם? זה תורה, לכו לחמו בלחמי, לא במסכנות. דף עיני מסכת כתובות, הגמרא אומרת שמה, חכם אחד של ארץ ישראל שווה כמו שתיים של חוץ לארץ. שתיים של חוץ לארץ. אתה בא לארץ ישראל, חכמים חריפים. יש כאן פלפלים, אתה הולך לחוץ לארץ, אתה רואה שם תאבן ככה חצי, יש גם תלמידי חכמים שם, אבל ארץ ישראל היא מוכנת לשלמות, יש סייעת הדשמיה לגדול בה, אדם צריך להתפלל כל ימיו שימות בארץ ישראל, מסכן מי שפולט נפשו בחוץ לארץ, אוי ואבוי, איך הגמרא אומרת שם בירושלמי מועד קטן, היה אחד שאח שלו נפטר בלי בנים בצידון, עכשיו זה לא רחוק מארץ ישראל, זה פה, מה זה צידון? צור, לבנון, נפטר האח, בלי בנים. אז הוא לא ידע אם לצאת לחוץ לארץ לקיים מצוות יבום או לא לקיים מצוות יבום. אז הוא הלך לרב שלו, והרב היה כבר קשיש, זקן, היה נובר בספרים, הוא מסתכל ככה, ואז התלמיד לא היה לו נעים, אז התקרב לרב, ואז הרב הרים את הראש, אומר לו, מה בפיך? אמר לו רבנו, אחי נפטר בצידון ולא היו לו בנים. מה אני לצאת לצור, צור וצידון זה אותו מקום, לצאת לשמה לעשות מצוות יבום? הסתכל עליו החכם ונתן עיניו בו ואמר לו, אחיך עזב חק אמו והלך לחבוק חק אם נוכריה, ברוך המקום ברוך הוא שמגפו מהעולם, ואתה רוצה לעשות כיוצא בו? צעק עליו. מפחיד. ככה אמר לו, ברוך המקום ברוך הוא שנגפו מהעולם, טוב שלקח אותו, שעזב את ארץ ישראל. לכן זה לא פשוט, לפעמים יש מציאות שחייב לעזוב את ארץ ישראל, מסכת עבודה זרה בדף י' ג' עמוד ב', תפתחו גם את התוספות, תפתחו גם בבא בתרא צדיק א', תפתחו שוט מרכבות ארגמן חלק א' סימן י' ח', יורי דעה, יש מציאויות שחייב לעזוב. בפרט אם הוא הולך לחזק את אחינו שבגולה, כמו שכותב אסקיל עבדי, אבל סוף סוף באופן הכללי, סתם ללכת לשם, לגור שם, זה לא. ולכן הבאתי, זה כיבוש ארץ ישראל. ויש לנו עכשיו 5 לשונות. הוצאתי, זה יציאת מצרים. הצלתי, זה גאולת הגוף. גאלתי, זה גאולת הנפש. לקחתי, זה מתן תורה. הבאתי, זה ארץ ישראל. שנשאתי את ידי לאברהם, יצחק ויעקב לתת אותה. אז יש לנו פה 5 בחינות, כנגד 5 אותיות הוויה וקוצו של יוד. וגם כנגד 5 חומשי תורה שבעד זה הוציא אותנו ממצרים, שנקיים את התורה כלי בני ישראל העבדים, העבדי הם, שיעמלו בתורה, לא יעמלו בתורה, יעמלו בעולם הזה. עבודות, פרנסה, בעיות, בריאות, ילדים, אישה, מי שמקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אם אדם כל הזמן, יש אחד מתקשר אליי, כל הזמן יש לו בעיות בבית. הילדים בעיות חולים, בר מינן הברז מתפוצץ, עד שמתקן את הברז אז יש לו דליפה בגז, בר מינן נגמר הדליפה בגז, יש דליפה במים בזה, כל הזמן בעיות. אמרתי לו, אתם רבים בבית? אמר לי, כן. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? סטרה אחרה בתוך הבית. אין אור מקיף בבית הזה. הברחתם את השכינה מהבית. דף י' ז' מסכת סוטה, גמרא אומרת איש ואישה זכו שכינה ביניהם. בתוך הבית שלהם שכינה. אז ממילא היא שומרת מה, מסתימים מה, כקטרגים. מדרך הטבע צריך לבוא על הבן אדם צרות. דרך הטבע, מנהגו של עולם, זה לקבל בעיות. אם אתה חוזר לבית מהעבודה ואשתך שואלת אותך איך היה היום ואתה אומר לה הכל בסדר, זה נס שהכל בסדר. זה שהכל בסדר, אתה בסדר, הילדים חזרו מהגנים, הילדים חזרו מהבית הספר, האישה בריאה, הבית לא התפוצץ, הכל בסדר, זה נס. תגיד תודה להשם שעוד יום עשה לך נס. הלכת לשירותים, יצאת, זה נס. אבל כשבא לך איזה צרה, שבא לך איזה צוקה, איזה בעיה, איזה משהו, אתה ישר מתבחיין וצועק. זה מה שמגיע לך. כשבן אדם יש לו בעיות בבית וצרות ומריבות עם האישה, והוא לא יודע, יש לו מידות רעות, ויש לה מידות רעות, אז איך אפשר לעבוד? איך אפשר לעבוד? אז קצת אני, קצת היא מבטרת, קצת הוא מבטר, מה לעשות? אם לא, תמשיכו לריב. יבוא סתרה אחלה לתוך הבית. אז צריך לעשות אור מקיף לבית. איך עושים אור מקיף לבית? קודם כל מפסיקים לריב. אחד, שתיים, שיעור תורה בבית. עד שסתרה אחת תסתלק ממקום מושבה. שלוש, קדיש בתוך הבית. ארבע, ברכת המזון עם זימון. צריך בעשרה כדי לסלק סתרה אחרה מהבית. חמש, טוב מאוד שיקחו עשרה מישראל ויקראו פתאום מקטורת על קלף ויסובבו את הבית. אם זה בניין, יסובבו את כל הבניין, יסלקו את הסתרה אחרה של כל השכנים. ויסובבו ויקראו עשרה, אם אין עשרה, ארבעה, כל אחד מצד אחד יקרא, ואז ממילא מושכים על הבית קדושה וסתרה אחרה מסתלקת. וטוב ללמוד זוהר הקדוש, שזה לשון ארמית. זה הטעם שהקדיש ניתקן בארמית כדי שסתרה אחרה תשמע ותסתלק. אז אתה רוצה שמהבית שלך יסתלקו הבעיות, הקליפות, הצרות, זה אתה אשם, אתה ואשתך אשמים. זה מכת בכורות והיא מכת מצרים. מה לעשות? ולכן מי שחכם, יהיה חכם. יש כאן, למה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? הוצאתי, גאלתי, לקחתי, הבאתי. למה החמישה הרגשונות של גאולה? כנגד חמישה חומשי תורה, הוצאתי אתכם כדי שתקבלו על עצמכם עול מלכות שמיים. אתם תקבלו עול מלכות שמיים, אני מעביר ממכם עול דרך ארץ. וגם נרמוז לחמישה גאולות. הוצאתי ממצרים, הצלתי מבבל, גאלתי ממדי, לקחתי מיוון, הבאתי אתכם לי לעם. זה ההבאה, זה ההבאה של הקורבה, זה גלות אדום, לאמרי לגלות ישמעאל, זה הגלות האחרונה שעכשיו אנחנו נמצאים בה. הבאתי אתכם, אחר כך השם יחבק אותנו, כמו אדם שמחבק את הילדים שלו. אחר כך כתוב, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. מה זה שפטים גדולים? שפטים זה מה שהוא עשה לאלוהים שלהם, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים אני אדוני, שתבח שמו עשה שפטים. למה המכה הראשונה הייתה דם? להפיל את האלוהים שלהם, היו עובדים את הנילוס. ככה מובא בזוהר, מצאתי חמישה טעמים איזה אלוהים הוא עשה שפטים. בכל אלוהי מצרים עשה שפטים, הם היו עובדים כל מה שאפשר לעבוד, העיקר לקבל איזה עזרה. אז עכשיו הוא עובד לעץ, לאבן, לפסל, לדמות, למסכה, קיבל ישועה. עכשיו הוא לא יודע ממי הוא קיבל ישועה, אז הוא ממשיך לעבוד את כולם. ככה הם היו המצרים. עבדו לנילוס. ולכן אומר הזוהר בשמות דף י' ח' עמוד א', למה הביא עליהם את המכה הראשונה בנילוס? כיוון שהיו משועבדים לנילוס, ועובדים אותו. ואמר השם בכל אלוהי מצרים, מעשה שפטים, זה האלוהים של מצרים. לכן אמר אלוהי מצרים, לא באלוה מצרים מעשה שפטים, בכל אלוהי לשון רבים, כי הם היו עובדים הרבה אלוהויות. אז האלוה הראשון היה נילוס, פגם להם בדם, הביא דם על הנילוס. זוהר שמו דף י' ח' כותב תירוץ אחר, אלוהי מצרים זה הפסל והזהב והכסף. כשהקדוש ברוך הוא עבר ממרום שבטו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני הוא, אני אדוני ולא אחר. כשהוא עבר, כל הפסלים שהיו ממתכת ניתחו. ממש, איך שהוא עבר, ניתח כל הזהב, ניתח כל הכסף, היה ברונזה, הכל ניתח. נהיה הפסל מעץ, הכל נרכב. בכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, האלוהות של השם הוא רק עבר, הכל נהרס. כל היה בלגן במצרים, רעש, היו יודעים איפה השכינה עוברת, לפי שהיו שום טק טק, טס, טק, טגס, היו יודעים שמה הקדוש ברוך הוא עבר. זוהר פנחס רש מ-100 אלף עמוד ב' כותב תירוץ אחר, איזה אלוהיה? מה היו עובדים? את הכבש! היו לוקחים את הכבש על המיטה 4 ימים! משכו, קחו לכם סל לבית אבות, סל לבית, ואם ממעט הבית מיות מסה, ולקחו ושכנו הקרוב אליו במספר נפשות, הכל סורה לסה. כל אחד, עכשיו למה לא להרוג אותו? תרגו את הסה. לא. ארבעה ימים לבקר אותו, כמו בלשכת הכבשים, בלשכת העזים בירושלים, בעזרה היה לשכה, שהיו ארבע לשכות, אחד מהם היו בודקים את הכבשים ארבעה ימים לפני. את הצומת הגידים, את הנפצפתיים, בודקים אותם, את כל העניינים שהוא קשר לעלות על מזבח. ארבעה ימים קשרו אותו למיטה, והאלוה של מצרים היה צועק ארבע ימים, ככה זה המנגינות שלהם. אז אלה, אז זה, האלוה היה צועק. שואל אותו הערבי, המצרי, יש כזה ביד, ואומר לו, מה, זה אנחנו הולכים יום לחמיס, יום ארבע, נכנל מטבח, יאללה, על האש. אמר לו, עד האלוהים, אתה. אמר לו, איזה אלוהים? אתה עושה צחוק אתה, מה זה דחקות עכשיו, איזה אלוהים? זה כבס על האש, אתה יודע איזה טעים זה? אתה רוצה חתיכה מהרגל של האלוהים שלך? בוא תטעם. אנחנו עושים אותו בגריל, זה לא סתם עושים לך שוארמה, עושים לך יעני שוארמה כבס, שם לך הכל עודו ומלמעלה שומן כבס שהריח יגיע עד סוף הרחוב. לא, זה כבס אמיתי רך וטוב. עוד מעט בעזרת השם מבנה בית המקדש, השנה אנחנו אוכלים כבשים. גם מי שצמחוני יאכל כבשים. אל תדאגו, גם יהיה סייעתא דשמיא שהכל מבוקר, הכל נקי, זה השגחה יות קי וף קי. לא ערב ההוא ולא בעיות כשרות, יוד קי וו קי, אם חותמת אתה רואה יש עליו טאג על האוזן שלו מבית המטבחיים של יוד קי וו קי. איפה כבשים? יש הרבה כבשים? יש אצל הערבים מלא כבשים. הקדוש ברוך הוא יוציא מתחת לאדמה ויהיה גם ריבוי, יש שפע, פתאום כבשה אחת תוליד שישה בקרס אחד. למה? צריך הרבה כבשים לכל עם ישראל, איפה יש כבשים? יהיה, אל תדאגו, הכל יהיה שפע גדול. השמיים, מה אתה אומר? איך? לא עולה כסף, חינם, אל תדאג. אתה פרסי עד הסוף אתה. מלימופט. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז זה חינם מלימופט, אל תדאג, שמאי. תבוא, תהיה איתי. אל תדאג, נשב ביחד ליד הבן איש חי. לא. אז עכשיו, לא שמה, אתה לא. אנחנו משפחה? תענית, אתה רוצה שאני אגזור? לא, שמה זה משהו אחר, שמה מידת החסד ואתה משהו אחר. אתה משהו, אתה תלך, תקנסה. מה אני, מה אתה רוצה, שאני אפשוט את הרגל? כל אחד אני אקנה נושא עכשיו. זוהר פנחס. משה, זוהר פנחס רשנו נ' עמוד ב' כותב שהכוונה לעשה, פסלי אלוהים תשרפון באש, זה בכל אלוהים מצרים מעשה שפטים. בזוהר בשלח מ"ט עמוד ב' מבאר, שמה הכוונה, למי זה אלוהים מצרים מעשה שפטים? איזה אלוה? בשר העליון שלו אני אעשה שפטים. הזוהר כותב שיש נער דינור. עכשיו נער דינור, מי עובר שמה? רק מי שזוכה לעלות לגן עדן עליון. מי שישאר בגן עדן תחתון הוא לא יעבור בנהר דינור לעולם. אין, נהר דינור נמצא במדור השלישי בגן עדן תחתון. עכשיו הוא יורד מהחיות המרכבה שמחזיקים את כיסא הכבוד, אף י' ב' מסכת חגיגה, מהפחד והאימה, הזיעה שלהם זה השיגים. הזיעה שלהם הופכת להיות נהר הענק של לבה. לבה ענקית, הכל רוחני, לבה, והלבה הזאת נשפכת במדור השלישי בגיהינם של מטה. יש גם גיהינם למעלה, לא יודע אם אתם בקיאים. דרך אגב, אני התחלתי עכשיו סדרה של שיעורים ביזדים, מה קורה אחרי שמתים. בדיוק, אז מי שירצה, יום שלישי בשעה 5, התחלנו כבר שתי שיעורים, מה קורה אחרי שמתים, ואני אעבור שם על החלות גיהינם, על החלות גן עדן, על הגלגולים, על נער דינור, על עונש כרת, על כל המדורים אחד לאחד. מי שיש לו לב חלש, מוזמן לא להגיע. אז בבקשה, מי שרוצה יחכה לספר שאני אוציא אותו בעזרת השם, מעשה מרכבה, ואז שם אני כותב את הכל ואני מבאר בדיוק מה קורה אחרי שמתים, חיבוט הקבר, דין שבעה ימים אחרי, דין שלושה ימים אחרי המיטה, הכל בקיצור, שם מחכה לכם חגיגה. אז עכשיו, מה שכן, יצא מכאן שזה אמר בכל אלוהי מצרים. עכשיו, נער דינור, כשבן אדם עולה לגן עדן עליון, הוא צריך להיות מזוכח בתכלית. כשהוא נמצא בגן עדן תחתון, אז הוא רואה דברים של העולם הזה ודברים של העולם העליון. מה הוא רואה בגן עדן תחתון? הוא יכול לראות צפרדע, ואז הוא יודע, צפרדע זה העולם הזה, אני מכיר צפרדע, ראינו את זה. יופי. והוא יכול פתאום לראות איזה בעל חי שהוא לא מכיר. מה זה? זה בעל חי מגן עדן, וזה בעל חי מהעולם הזה. זאת אומרת, יהיה הרבה צורות וצללים ודמויות גם מהעולם הזה וגם מהעולם העליון. איזה החלאה, איזה ערבוב של שתיהם. אבל בגן עדן עליון אין את הדברים האלה. גן עדן עליון זה כולו אור. בגן עדן תחתון. זה כמו אדם עכשיו לוקח מים ושם מים בכלי. קחת את המים האלה, שמת אותם בכלי, הכנסת למקפיא. הוצאת אותם, הפכת את הכוס, הוצאת את הקרח מהכוס. מה הצורה של הקרח? הצורה של הכוס. ככה הנשמה, אין לה צורה. אבל בגלל שהיא הייתה הרבה שנים בתוך הכלי הזה, הפרצוף הזה, היא קיבלה את הקלסטר פנים של הפרצוף הזה. כשתוריד את הכלי, היינו את הגוף, היא יוצאת והיא נראית בדיוק כמו שאתה נראה רק ברוחניות. אותו קלסטר פנים. יעני, אם קיבלת אף ענק, נתקעת נצח נצחים עם אף ענק. אני הסתפקתי, אם אדם עשה ניתוח אף. אז מה, איזה אף יהיה לו? תלוי כמה שנים היה ניתוח אף. אם הוא עשה ניתוח אף בגיל 60, באמת בגיל 61. אז 59 שנה הוא היה עם אף גדול. אז מה, אז בטח שיהיה לו אף גדול גם אם הוא יצא. אין לי מושג, אני עוד לא בקיא בהלכות גן עדן. אבל סוף סוף, ככה נראה. כשהוא נמצא בגן עדן תחתון, הוא דומה למה שהוא דומה כאן. אבל כשהוא מגיע לגן עדן עליון, הוא עולה למדור השביעי. מדור השביעי בגן עדן תחתון זה מעלית. זה לא מדור של הרוחות. מעלית, והמעלית הזאת זה עמוד ענק באמצע גן עדן, הוא מוריד, יש לו ריץ'ראץ', כמו חליפת גליצ'ה, יש פה ריץ'ראץ', מוריד את הריץ'ראץ' ונשאר כולו אור, חתיכה של אור, אין לו דמות, אין לו צורה, הוא נכנס בתוך העמוד הזה ועולה למעלה. עכשיו לפני שעולים למעלה, טבילה במקווה, איזה מקווה? נהר דינור. עכשיו הנהר דינור הזה משכיח ממנו את כל ענייני העולם הזה. הוא לא זוכר כלום מהעולם הזה. ואז הוא טובל שם, כל אחד מצטער לפי גודל התענוג שהתענג מהעולם הזה. זאת אומרת, אם אתה היית רודף אחרי בגט הפעמון, אז תדע לך שם אתה תסבול המון. זהו, לא כולם, יש כאלה שלא יעלו לגן עדן עליון. יש כאלה שערו לנצח בגן עדן תחתון. אין, כל מה שהרבה פעמים שחזל אומרים, אין לו חלק לעולם הבא, הכוונה העולם הבא שזה הבינה, זה הגן עדן עליון. אבל הוא יישאר בגן עדן תחתון, הפסיד. למה? תעבוד את השם, תחזור בתשובה, תשמור את העיניים, תהיה כבר עבד השם. אתה רוצה להגיע לגן עדן עליון? אתם יודעים איזה קטע זה שהנשמות עולות בראשי חודשים ובשבתות לגן עדן עליון, ואז בן אדם עכשיו חוזרים במוצאי שבת חזרה לגן עדן תחתון, ואתה נשארת בגן עדן תחתון, לא עלית, מספרים לך איזה יופי היה. מה היה? תספר לי מה היה. מה היה? לא יכול לתאר לך בכלל, אין לי מילים. מה אני אגיד לך? סקי ושלג, ועשינו שם, הביאו לנו ממולאים ודגים, ועל האש. והביאו לנו שם רחת חלקום ושוקולד ומרמלד ומערמון ומערות. הביאו שם. מה אני יכול לתאר לכם? קשה מאוד לתאר תענוגי גן עדן. כשאני אגיע לגן עדן בסדרת השיעורים, אני אסביר בדיוק מה הרמב"ן והרמב"ם, איך הם מסבירים מה זה תענוג גן עדן. גם בספר שכתבתי יש פרק שלם איך מרגישים בגן עדן. אז שם אני מבאר קצת יותר כי קשה, אז כאן אני נותן לכם משלים של אוכל ושתייה ומוזיקה ומה שאתם יכולים להבין ברוח או בראש הגשמי שלנו. אבל באמת שם זה תענוגים שקשה לתאר אותם. העוצמה והעונג והנחת הוא משהו מבעיל. רק מי יזכה לזה? גן עדן עליון? מי שעבד השם באמת. לא 90% דתי ו-10% חילוני. היום באבונות יש 10% דתי ו-90% חילוני. לא, עבד השם בכל הכוח, בכל העוצמה, מוסר נפש על המצוות. מתפלל בכוונה. משתדל לדקדק במצוות, שומר על הלשון שלו, נושך את הלשון שלו ולא יגיד לשון הרע לאשתו בבית. אבל בא לי עכשיו בדיוק להגיד שתוק, שתוק. נמצא בבית כנסת, שותק. נמצא עכשיו אצל חכמים, יושב ולומד תורה בשקיקה. משתדל לחזור על הלימוד שלו. משתדל לעשות תשובה כל יום לפני שנרדם. ע"ח עמוד ב' בבא בתרא, הווה מחשב. ולכן מי שהוא חכם רוצה להגיע לגן עדן עליון, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך גן עדן עליון. הוא ברא את זה בשביל שתראה את זה. אבל תהיה ראוי, תהיה ראוי. מי יהיה ראוי? מי שיהיה צדיק יגיע למעלה גן עדן עליון. לפני שמגיע לגן עדן עליון, טבילה במקווה נהר דינור. אם הוא צדיק, הוא לא סובל כל כך הרבה מנהר דינור. אבל הנהר דינור לא דנים אותו שם על עבירות. דנים אותו שם בנהר דינור על תענוגים וחוסר התקדשות. קשדש עצמך במותר לך. אדם שאכל כל יום בשר. כל יום בשר. ידונו אותו? לא ידונו. איזה עבירה יש פה? מותר. ידונו? לא ידונו. אז ממילא לא מגיע לו גיהינם, איזה עבירה הוא עשה? מותר, מותר, אבל בחסידות אומרים, מה שאסור אסור, מה שמותר מיותר. אתה אין בעיה, תאכל, אבל כשאתה תגיע לעולם הבא, נער דינור, זה אם אתה תזכה לעלות גן עדן עליון, אז אתה תסבול נער דינור, כי אכלת. זה מה שהרמב"ן קורא לו נבל ברשות התורה. יש מציאות כזאת. ולכן צריך הרבה להזדקח ולפרוש ולהיות עבד השם ולהתבודד מבני אדם ולהיות מרוכז בתפילה שלו ובעבודת השם שלו ובעירת שמיים שלו ובהתבדדות שלו ובמצוות שלו ובאשתו ובילדים. מאוד להיות מרוכז בעצמך ולא בעולם. לא מרוכז בסביבה, לא מרוכז בפוליטיקה, לא מרוכז בבני אדם, מרוכז בך ובמשפחה, מאוד מאוד חשוב, מאוד. ולכן, אחד ה...
עמק הבכה.
עמק הבכה, גדלת. יפה מאוד. לא? מה, לא למדת מסכת עירובין דף י"ט עמוד א'? לא למדת? חשבתי סיימת את הש"ס. לא, אז תסיים. אז תגיע לשם, רבי יהושע בן לוי כותב, מה זה עמק הבכה? עמק הבכה זה אחד השמות של גיהינם, אבל זה לא נהר דינור. זה למה הוא אומר שמה, עוברי בעמק הבכה, מה אני שיתו גם ברכות יעתם הורי, אמר רבי יהושע בן לוי, עוברי אלו עוברים על רצונו של הקדוש ברוך הוא, בכה שמורידים דמעות ובוכים כמו מעיין של שיטים, גם ברכות יעתם הורי, יכול להיות חס ושלום מקללים כלפי מעלה, תלמוד לומר יפה תיקנת, יפה זיקית, יפה עשית, גן עדן לצדיקים וגיהינם לרשעים. אז שמה הם בוכים הרשעים מצטערים, ונידונים בצוערות תחת, ונידונים בזרע רותח, וכל הדברים האלה לא מתאימים כאן לציבור, זה שמה ביזדים, לאט לאט אנחנו נגיע גם לשם. בכל מקרה, בלימוד, לא באמת. לכל מקרה, הזוהר כותב שאחד העניינים של נהר דינור, נבראים משם כל יום מלאכים, כך עולה מהגמרא חגיגה י' ג', ועוד עניין שיש מנהר דינור, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר איזה, של, איזה ממונה על איזה אומה, זורק אותו, דוחף אותו לנהר דינור, והוא נכנס לתוך האש ונמוג. וזה מה שהגמרא אומרת דווקא פלף מיומה, יש אש אוכלת אש. אבל המלאך עשוי אש, משרתיו יש לו אש, עושה משרתיו רוחות, נכון? איך כתוב שם? הנה, מלאכיו רוחות משרתיו יש לו עת, אז הוא אש לא עת. יש אש אוכלת אש, אש יותר חזקה מאש אחרת. וכשהקדוש ברוך הוא רצה להעביר את הממונה של מצרים, אמר לו בוא לפה, סמי, בוא בוא. אמר לו כן, הקדוש ברוך הוא מה אני יכול לעזור? עשה ככה, או, 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 נפל למטה לתוך הנהר של אש ונמוג. וזה מה שכתוב, בכל אלוהי מצרים מעשה שפטים. איזה שפטים עשה באלוהי מצרים? אז יש מי שאומר, הכניס, זרק את הממונה של מצרים לנהר דינור וביטל אותו. זוהר חדש קל"ח עמוד ב' מביא תירוץ אחר, מה זה אלוהי מצרים מעשה שפטים? הכוונה לשכינה שהכניעה את כל כיתות החיצונים והקליפה שנקרא אלוהיהם. נמצא כמה ביורים יש לנו? חמישה ביאורים, אחד הכוונה לנילוס, שתיים הכוונה לאלוהים של הזהב וכסף ועץ, שלוש הכוונה לכבש, ארבע הכוונה לשר של מצרים, וחמש הכוונה לשכינה שעשתה שפטים בכל הקליפות שלהם הם עבדו המצרים. אחר כך כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את המכה הראשונה. לאכל פרעה בבוקר הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידך. למה הוא מזכיר שהמטה נהפך לנחש? לא ידענו שהמטה נהפך לנחש? מה החידוש פה? והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידך, והוא עושה איתו טעות. נטה ידך על מימי מצרים, על נערותיהם, יאוריהם, ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה אדם בכל ארץ מצרים בעצים ובאבנים. מה זה בעצים ובאבנים? כלים מעץ שהיה שם מים, כלים מאבן שהיה מים, לפני, היה מים, הכל הפך לדם. בעצים ובאבנים, גם בכלי עץ, גם בכלי אבן. למה הוא עשה את המכה הראשונה דם עם המקל שהפך לנחש? יעני, מה צריך לדעת שהמטה הפך לנחש? למה לא לקח מטה אחר? אלא יש כאן סוד לסגור חשבון עם הנחש. הנחש שהציל לאדם וחווה, נתן להם לאכול מעץ הדעת, הם אכלו מעץ הדעת בעצתו של הנחש, דחף אותה על העץ. איי! יד נחש שכמוך. אמר לה, מה, את רואה, כשם שאין מיטה בנגיעה, אין מיטה באכילה. תוכלי! אם את תוכלי, את תהיה כמו אלוקים. כי יודע אלוהים כי ביום תוכלו ממנו, ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותמצא חן בעיני החווה. אהבה את זה. טעמה מהעץ הביאה מיטה לעולם. וגם אדם הראשון קיבל מיטה. נתנה לבעלה. אמרה, אם אני מתה, מחר הוא מתקין לו אישה אחרת תחתיי, שגם הוא ימות. לקחה, שחתה לו מהענבים והביאה לו לשתות. כל כוחות הסתרה אחרה היה בענבים האלה, או אם הלמסך השתו, ימצאו כל רשעי הארץ. שתה האדם הראשון מהענבים האלה והרגיש את המוות מפעפע במעיים שלו. אז מי הביא מיטה לעולם? הנחש. מי גרם לדם שישפך בעולם? הנחש. ולכן הקדוש ברוך הוא בא לסגור איתו חשבון עם הדם הזה שהוא שפך דמו של אדם הראשון. המטה אשר נהפך לנחש, אותו תיקח. ועכשיו פרעו ועבדיו הם מרכבות לקליפה, לסיטרא אחרא. אז כיוון שהם מרכבות לסיטרא אחרא, המכה הראשונה, הנחש שמביא מיטה לעולם, לקדושה, עכשיו הוא יביא מיטה לעולם לקליפה. ולכן המטה שנהפך לנחש, אותו נחש של אדם הראשון, מי זה הנחש שנהפך במטה? תשליך את המטה ויהיה נחש. איזה נחש? אותו נחש, אותו נחש שהכתיא את אדם הראשון, זה נהפך לו. ולקח את הנחש, והפעם הביא דם, עוד הפעם דם, אבל הפעם הביא דם על הקליפה, על הסטרא אחרא, וסכסכתי מצרים במצרים. זה כבר לא הביא דם על הקדושה. וזה הטעם למה הוא אומר לו, המטה אשר נהפך לנחש. למה? לסגור את החשבונות עם הנחש הראשון, הקדמוני שעשה צרות והביא שפיכות דמים לעולם. על דרך הסוד, המכות של מצרים זה כדי להכות בסמך מן ולמד יוד למד יוד תף. היא עיקר הקליפה. הוא תפל אליה. ולכן הקדוש ברוך הוא התחיל להכות בה. אז דם רומז לדם נידה של למד יוד למד יוד תף. ולכן כמה זמן היה מכה דם? כמה זמן? שבעה ימים. שבעה ימים, לרמוז לדם נידה שבעה ימים, כי מן דבותה תטמע שבעת ימים, לרמוז לשבעת ימים. צפרדע זה המוחין של הלמד יוד למד יוד תף, הכינים זה שערות ראשה. כל השבע קליפות האחרות זה היה כבר בסחר דקליפה. ולכן זה הרמז לדם. המדרש אומר, וימלא שבעת ימים אחרי הקוט, אדוני את היאור. למדה, אומר המדרש, למדנו מכאן, בניין אב לכל המכות שהיו שבעה ימים. כל המכות היו שבעה ימים? איזה מכה לא הייתה שבעה ימים? מה כתוב על חושך? שלושה ימים. המדרש אומר היה שבעה ימים החושך. איך? שלושה ימים שכתוב בתורה זה חושך אפלה. סמך מהם למד יוד למד יוד תף. חושך אפלה. שתיהם היו במצרים, עשו שמות ושפטים. אחר כך היא הלכה לבשל ונשאר רק אפלה. ולכן היו שבעה ימים, שלושה ימים שכתוב בפסוק, זה שלושה ימים הקשים, שלושת ימי אפלה. והוא אומר המדרש, מאיזה חודש התחילו המכות? מחודש שבט. עכשיו, חודש שבט מתי זה יוצא? שבת. תראו איזה יופי. אז יוצא מחודש שבט, התחילו המכות. היינו, מכת דם התחילה כבר מחודש שבט. ותראו איזה יופי, השנה אנחנו קוראים את מכת דם בחודש שבט. עכשיו אם תספרו שבעה מכות, 10 מכות, כל מכה שבוע. אז כמה שבועות צריך לספור? 10 שבועות. אם תספור 10 שבועות מחודש שבט, תראה, תתווה בניסן יוצא בדיוק אחרי 10 שבועות. מחודש, מתחילת חודש שבט. ולכן אומר המדרש, למה נקרא שמו שבט? מלשון שבט, מקל, שבטך ומשנתך, אם הנחמוני. שבטך שבט. שבע חודש הזה התחילו המכות על מצרים ועל פרעה וכל העבדיו. יש דעה במשנה במסכת עדויות פרק מ' משנה י', המשנה אומרת 5 משפטים נעשו 12 חודש. משפט איוב 12 חודש, רשעים בגינם 12 חודש, דור המבול 12 חודש, גוג ומגוג 12 חודש, משפט המצרים במצרים 12 חודש. ולפי המשנה היה שבוע מכות, שלושה שבועות הפסקה התראה. שבוע מכות, שלושה שבועות הפסקה התראה. הבנתם איך זה היה? לפי זה כמה זמן היה כל המכות? היה 10 חודשים עד שיצאו וזה, י"ב חודש, אומר המדרש י"ב חודש. משפט רשעים במצרים י"ב חודש, אבל אני לא מבין את זה. אני לא מבין, וזו קושיה שאני לא יודע לפתור אותה, תחשבו אתם, בזה נסיים בקושיה. אם באמת היה 12 חודש כל המכות, כתוב שאיך שמשה עמד מול פרעו, ומשה בן 80 שנה בעומדו מול פרעו. אז 80 שנה, ותוסיף עוד שנה אחת של המכות, אז בן כמה הוא? 81. ועוד 40 שנה שהסתובבו במדבר, אז בן כמה הוא? 121. אז איך כתוב בפסוק שהוא נפטר בן 120? לפי הדעה שאומרת שמחודש שבט היה 10 שבועות ויצאו, אז זה מסתדר, הוא היה בן 120. אבל לפי הדעה שאומרת של שנה שלמה היו המכות, אז לכאורה זה קושיה עצומה, עצומה, שמשה אמור להיות בן 121, איך פתאום הוא נהיה בן 120? באמת שאלה, אם יהיה לכם תירוצים, נשמח לשמוע. רבותיי, שבוע שעבר גם כן, ברוך השם, נגמר כל הספרים שלנו, הבאנו גם השבוע את כל הספרים, שוט חלק א', ב', ג', ד', א', הכל מחכה לכם בחוץ, וגם הדיסקים החדשים מחכים לכם בחוץ, הכל במחירי הקרן לזיכוי הרבים. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבך, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעל מלד ורק קירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחייכון וביומכון וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשו בריחו נעלה מן כל בריחתה שירתה תשפחתה ונחמתה דנירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דעסקים באורייתא קדישתא די ואתרעתן ודין לכל אתר ואתר יהלנו ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמי יווה הרעה ואמרו אמן. ישר מרבה מן שמי החיים וסבא וישועה ונחמה ושסבא ופוע וגולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא ברחמה ועושה שלום אמן על כל עמו ישראל ואמרו אמן.
יש דבר כזה שאתה אומר לך בבית דין שלושה ימים? הרב ירדה, הרב יהושע מהר לא תארת בשנות תורה שלך, הרב? אתה יודע, כל כך אבל את האמת
ימים שכתוב בתורה זה חושך אפלה, סמך מהם למד יוד למד יוד תף, חושך אפלה, שתיהם היו במצרים, עשו שמות ושפטים, אחר כך היא הלכה לבשל ונשאר רק אפלה, ולכן היו 7 ימים, 3 ימים שכתוב בפסוק זה ה3 ימים הקשים, 3 ימי אפלה, והוא אומר המדרש מאיזה חודש התחילו המכות? מחודש שבט. עכשיו זה, חודש שבט מתי זה יוצא?
שבת.
שבת, תראו איזה יופי, אז יוצא מחודש שבט התחילו המכות, היינו, מכת דם התחילה כבר מחודש שבט, ותראו איזה יופי, השנה אנחנו קוראים את מכת דם בחודש שבט. עכשיו אם תספרו 7 מכות, 10 מכות, כל מכה שבוע, אז כמה שבועות צריך לספור? 10 שבועות. אם תספור 10 שבועות מחודש שבט, תראה, תתבב בניסן יוצא בדיוק אחרי 10 שבועות. מחודש, מתחילת חודש שבט. ולכן אומר המדרש, למה נקרא שמו שבט? מלשון שבט, מקל, שבטך ומשנתך, אם אינך מוני. שבטך שבט, שבע חודש הזה התחילו המכות על מצרים ועל פרעו וכל העבדיו. יש דעה במשנה במסכת עדויות פרק מ' משנה י', המשנה אומרת 5 משפטים נעשו 12 חודש. משפט איוב 12 חודש, רשעים בגינם 12 חודש, דור המבול 12 חודש, גוג ומגוג 12 חודש, משפט המצרים במצרים 12 חודש. ולפי המשנה היה שבוע מכות 3 שבועות הפסקה התראה. שבוע מכות 3 שבועות הפסקה התראה. הבנתם איך זה היה? לפי זה כמה זמן היה כל המכות? היה 10 חודשים עד שיצאו וזה, י"ב חודש, אומר המדרש י"ב חודש. משפט רשעים במצרים י"ב חודש, אבל אני לא מבין את זה. אני לא מבין, וזו קושיה שאני לא יודע לפתור אותה, תחשבו אתם, בזה נסיים בקושיה. אם באמת היה 12 חודש כל המכות, כתוב שאיך שמשה עמד מול פרעו, ומשה בן 80 שנה בעומדו מול פרעו. אז 80 שנה, ותוסיף עוד שנה אחת של המכות, אז בן כמה הוא? 81. ועוד 40 שנה שהסתובבו במדבר, אז בן כמה הוא? 121. אז איך כתוב בפסוק שהוא נפטר בן 120? לפי הדעה שאומרת שמחודש שבט היה 10 שבועות ויצאו, אז זה מסתדר, הוא היה בן 120. אבל לפי הדעה שאומרת של שנה שלמה היו המכות, אז לכאורה זה קושיה עצומה, עצומה, שמשה אמור להיות בן 121, איך פתאום הוא נהיה בן 120? באמת שאלה, אם יהיה לכם תירוצים, נשמח לשמוע. רבותיי, שבוע שעבר גם כן, ברוך השם, נגמר כל הספרים שלנו, הבאנו גם השבוע את כל הספרים, שוט חלק א', ב', ג', ד', א', הכל מחכה לכם בחוץ, וגם הדיסקים החדשים מחכים לכם בחוץ, הכל במחירי הקרן לזיכוי הרבים, קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה שאומר הצעה קדוש ברוך הוא לזכות ישראל לבחר חרבה להם תורה ומצוות שני מעד אלי חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מד ורק יעוטה וימליך מלכותה ויצמח פורקני ויקרב משיחי בחי חון וביום חון וחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהא שמי רבה מברך לעלם עולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברכו נעלה מן כל ברכתה שירתה תשפחתה ונחמתה דנירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי תלמידי הון דעסקים באורייתא קדשתא די ואתרא דן ודין וכל אתר ואתר יהלנה ולהון ולכון חינה וחסדה ורחמה מן קודם הרי שמאי אבי הרעה ואמרו אמן ישר מרבה מן שמאי החיים וסבר וישועה ונחמה ושסבר ופועה גולה וסליחה וחפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל במרו אמן, נעשה שלום במרו אמן, והוא ברחמה ונעשה שלום אמן על כל עמו ישראל במרו אמן.
יש דבר כזה שאתה אומר לך בבית דין שלושה ימים? הרב, רגע, הרב יהושע מהר לא תארק בשנות תורה? הרב? אתה יודע, כל פעם. אתה בא לתאר את זה?